אז הכותרת של השיעור שלנו בחודש הזה, בחודש אלול, הוא דרכי התשובה בתנ"ך. כבר עסקנו בפרשת התשובה של רחב הזונה, בתשובתו של דוד המלך, אחרי חטא בת שבע. ראינו גם בשיעור הקודם את התשובה אחרי חטא אדם הראשון, התיקון של חטא אדם הראשון, מה בעצם החטא, מהו התיקון, וגם את שירת האזינו, ומה המשמעות שלה מבחינת התשובה. היום אנחנו עומדים ממש ערב ראש השנה, עוד רגע ראש השנה, עוד שלושה ימים, אנחנו ארבעה ימים, היום אנחנו כבר בכ"ו באלול, וזו הזדמנות לעסוק באיזה סוג של חזרה בתשובה אנחנו אמורים לעשות בראש השנה. לכאורה שאלה קצת מוזרה, מה זאת אומרת איזה סוג? חוזרים בתשובה, מה זה, מה יש סוגים בחזרה בתשובה? אבל אני בכל זאת רוצה שאנחנו נעיין במשמעות של היום הזה. גם אני חושב, נבין הרבה יותר את המשמעות של ראש השנה, ניגש לראש השנה הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר עם המשמעות העמוקה של היום הזה, נדע גם איך לחוות אותו ואיך לחוות אותו יותר נכון. והשיעור שלנו היום הוא מבוסס על, בעיקר ברובו, על דברים שכותב בספר נתיבות שלום. מכירים? האדמור מסלונים, ספר נתיבות שלום, נפטר לפני 20 שנה, זה לא כזה מזמן, כן? זה ספר חסידות, אבל חסידות בני זמננו. אז הדברים מבוססים על דבריו, למרות שגם הוא בעצם לא בדיוק המציא את זה, אלא הוא בעצם מביא את הדברים, גם דברים שנאמרו גם לפניו, אבל הוא מנסח אותם ככה בצורה יותר... וגם כמובן, נתחיל את זה מהתנ"ך. כשאנחנו מדברים על ראש השנה בתנ"ך, אז איפה אנחנו פוגשים את ראש השנה בתנ"ך? איפה אפשר לפגוש אותו?
כל שרשום היום.
חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב היום, זה ראש השנה. יפה, ראובן. איפה למשל? נכון. אתם ניצבים היום... כולכם, לפני השם אלוקיכם. גבי וראובן ביחד יוצרים צוות לעניין, כן? אתם ניצבים היום, אומרים חז"ל, מה זה אתם ניצבים היום? זה ראש השנה, דרך אגב.
בראשית
כתוב היום?
באותו יום שנברא העולם.
ברור! ראש השנה, אתה אומר, מה זה פעם ראשונה שפוגשים אותו, זה בבריאת העולם. אז מה זה ראש השנה? ראש השנה זה בריאת העולם. הלכתי לפני כמה שנים, הלכתי ככה בשבוע שלפני ראש שנה, הלכתי לקניון בחולון, אני גר בחולון, הלכתי שם לקניון, אז בכניסה לקניון שני שומרים, אחד עולה מרוסיה, אחד עולה מאתיופיה, והם מדברים ביניהם, ואז אני בא, אני נראה רב כזה עם זקן, חולצה לבנה, אוי, רק רגע, עצור, תגיד לי, למה דווקא היום ראש השנה? מה החליטו דווקא עכשיו לעשות ראש שנה? אז אמרתי להם, זה היום שבו נברא העולם. מה? אמיתי? מה, ברצינות? כאילו, וואלה, בריאת העולם, אז בראשית. אני חוזר רגע, אבל אתם ניצבים היום כולכם. אז חז"ל אומרים, ניצבים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, עומדים בדין, כולם עוברים לפניו כבני מרון. באמת, בפרשה שקראנו השבת, ניצבים וילך, שתמיד זה הפרשה שסמוכה לראש השנה, פרשת ניצבים, וילך הרבה פעמים זה שבת תשובה. אבל ניצבים תמיד שבת לפני, וילך גם, או לפני או אחרי. בפרשות האלה ניצבים וילך רמוזים כל חגי תשרי. אתם ניצבים היום, זה ראש שנה. כל הסיפור של התשובה, שם פרק שלם, פרק למד, על שהוא פרשיית התשובה, ואתה תשוב, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך, כל זה, זה עניין של יום כיפור. ולאחר מכן פרשת הקהל, מתי עושים את הקהל? בחג הסוכות, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. אז תקהיל את העם, אנשים ואנשים בעטף וכו'. אבל בוודאי, זה רק רמז, לא כתוב פה מפורש ראש השנה. ראש השנה מתחיל כבר מבריאת העולם, אבל גם שם לא כתוב באיזה תאריך זה היה. כתוב בתורה באיזה תאריך נברא העולם? דרך אגב, אתם יודעים שיש על זה מחלוקת? בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע? האם העולם נברא באלף בתשרי? או באלף בניסן. יש דעה שבאלף בניסן. אז אנחנו...
לא באלף בניסן.
למה לא? למה א' תשרי? ניסן זה ראשון, ראשון לחודשי השנה, נכון? כתוב בתורה שא' בתשרי זה ראש השנה? מה כתוב על א' בתשרי? על החג הזה שאנחנו עומדים לחגוג, השבת הקרובה. מה כתוב עליו בתורה? איפה כתוב עליו בכלל? הוא מוזכר בתורה? לא מוזכר בתורה? מוזכר?
לא מוזכר ממש. מוזכר רק
בדרשת חכמים. אתה אומר זה חג מדרבנן, זה לא חג מדאורייתא.
לא, זה מדאורייתא.
ברור שזה מדאורייתא. כן, לגמרי. איך קוראים לך? אלעד. נכון, יום תרועה יהיה לכם. זיכרון תרועה, יום תרועה. בואו נפתח את זה רגע, מי שיש לו תנ"ך, נפתח רגע בספר ויקרא, פרשת אמור, פרק כ"ג. נתחיל מתחילת הפרק. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. עכשיו, כל פרשת המועדות, איזה מועדים יש לנו מן התורה? מה המועד הראשון שמוזכר פה? שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. כל מלאכה לא תעשו, שבת היא השם וכל מושבותיכם. זה מעניין, זה לא מובן מאליו, אבל שבת מופיעה פה בתוך אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש. זה שאלה, זה לא בדיוק חג, זה שבת, אבל יש ביניהם מכנה משותף. זה מקרא קודש, זה יום שאתה קורא אותו קודש. אתה לא עושה בו מלאכה, אתה מקדיש אותו לשם השם, זה יום רוחני, יום של עבודת השם, יותר תורה, יותר תפילה, פחות עניינים של העולם הזה. אז זה לא בדיוק חג, אבל זה כנראה קשור למועדים. מה המועד הבא? מה יש לנו אחרי שבת פה? פסח. בחודש הראשון ב-14 לחודש בין 40, פסח להשם. מה זה החודש הראשון?
ניסן.
מה יש לנו אחרי פסח? מה? זה מחזק את ההבנה שאולי ניסן זה ראש השנה. באופן כללי, ניסן הוא ראשון לחודשים, על זה אין ויכוח. הוויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם למרות שניסן הוא ראש החודשים, בכל זאת, הבריאה כולה, העולם כולו נברא באלף בתשרי, ותשרי הוא ראש השנה. יש גישה כזאת. תכף אנחנו נראה גם מאיפה לומדים אותה. על כל פנים, זה פסח. מה יש לנו פה אחרי פסח? לפני שבועות, ספירת העומר. יש לנו פה את מנחת העומר, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן, ואחר כך פסוק תדבב, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום הבאכם את עומרת הנופה, שבע שבתות וממותיינה. זאת אומרת, ספירת העומר. זה גם נקרא מועד. בימינו זה נראה סתם שבעה שבועות. אפילו זמן של אבל. נכון? אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, לפחות עד ל"ג בעומר. יש כאלה נוהגים עד שבועות. אתם מכירים מישהו שנוהג עד שבועות? מנהגי אבלות? זה על פי הארי הקדוש. מקובלים, נוהגים שלא להסתפר וכולי, עד שבועות. חסידים נוהגים את זה, כן.
לא כל אחד עושה את זה.
לא, המנהג הרווח זה עד ל"ג בעומר, או ספרדים עד ל"ד בעומר. אבל בכל זאת זה מנהגי אבלות. ומה כתוב בתורה? בתורה זה בכלל מועד, זה יום חג. אז לא, זה לא מקראי קודש, זה לא יום טוב כמו פסח, ראשון של פסח והשביעי של פסח, אבל זה בכל זאת זמן מיוחד במינו, זמן שהוא חלק מהמועדים. מה יש לנו אחרי ספירת העומר?
שבועות.
שזה בעצם פה בפסוק ט"ז. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. והקרבתם מנחה חדשה להשם, ויש פה את הקורבן של שבועות, פסוק א', וקראתם בעצם היום הזה, ביום ה-50, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז זה חג השבועות. אספר לכם שיצא לי השנה ללוות קבוצה של מתגיירים. ובגלל הקורונה היה קצת בלגן עם כל העניין הזה, בגלל ש... מצד אחד הם עברו כאילו קורסים, קורס של מאוד אינטנסיבי, של לימודים על כל היהדות וכו'. ומצד שני, הם לא יכלו להיות אצל משפחות מלוות, כי אי אפשר היה להריח אותם. אז זה היה יותר מורכב. אז יצא לי ללוות אותם בבית הדין, הגיעו לבית הדין לגיור, וזה אחרי שנה שלמה של לימודים, אז הם מגיעים לבית הדין, אז הגיעה התלמידה, אני אומר לכם, הכי מצטיינת. בחורה שהיא באמת לא רק למדה ויודעת, היא באמת יראת שמיים. אני למדתי להכיר אותה במשך השנה הזאת, שלביתי את הקבוצה הזאת, ראיתי שהיא באמת, אתה יודע, מתגיירים, אני לא יודע אם יצא לכם לפגוש, אבל בוא נאמר, לא רוצה להוציא לעז, אבל רבים הם, רובם הגדול, לא שומר תורה ומצוות אחר כך. הם...
זה לא תופס.
זה תופס, זה נושא לשיעור אחר, כן. זה תופס בכל זאת. הם מבחינתם נשארים כמו יהודים מסורתיים. הם כן, יש להם פינה חמה בלב ליהדות, הם כן, בדרך כלל, רובם הגדול מאוד, מאמינים בהשם. הם מקבלים עליהם עול מצוות, אבל הם לא אחר כך מקיימים את זה. אז בגלל שהם, בסך הכל גיור, הוא קשור לברית מילה, אצל גברים, טבילה, וקבלת עול מצוות. עכשיו, הם מקבלים על עצמם את עול המצוות. זה שאחר כך הם לא מקיימים, זאת בעיה, אבל זה לא פוגם בגיור עצמו. על כל פנים, הגיעה התלמידה, עכשיו, זה, בית הדין לא מעביר את כולם. הם באים, זה מין סוג של מבחן, זה רעיון כזה. שואלים אותם גם שאלות של ידע, גם שאלות של, של למה בכלל אתם רוצים להתגייר. כל מיני שאלות של אמונה, מה הם 13 עיקרי היהדות? מישהו פה יודע בעל פה מה הם 13 עיקרי היהדות? יפה. אתם אומרים את זה כל יום אחרי התפילה?
כן.
אתם אומרים, בזכות זה אתם יודעים את זה. מה שכתוב בסידור, ואנחנו אומרים אותו, אז הוא שגור לנו על הפה. יש כאלה, שאני שואל אותם מה י"ג מידות, והם לא רגילים להגיד את הנוסח הזה שאומרים 13 זכירות. אז מה הם מתחילים? מתחילים לשיר לי את יגדל אלוהים חי. כי יגדל אלוהים חי הוא גם בנוי על 13 יקרי אמונה. על כל פנים, מתחילים לשאול אותם, לא רק לדקלם את זה, מתחילים לשאול אותם, אז מה המשמעות של זה? מה זה תחיית המתים? אז כל מיני שאלות. שאלות גם לא תמיד הכי קלות. על כל פנים, באה תלמידה שהיא באמת מספר אחד, גם בידע, גם בחיבור הפנימי. אמרתי, אין, זאת היא עוברת בקלות. אז שואלים אותה, הדיינים שאלו אותו מלא שאלות, היא באמת ידעה הרבה ועשתה רושם מאוד חזק. אני אומר לכם, היא תלמידה שבזמנה הפנוי לומדת את כתבי הרב קוק. כי זה מעניין אותה וזה מדבר עליה, והיא רואה את העומק והגודל והמשמעות. כאילו היא באמת מאוד מחוברת. ואז הם שואלים אותה, טוב, איזה חג היה לנו לא מזמן? זה היה קצת אחרי שבועות. אז היא אומרת, היה שבועות. טוב, תדעת מה קוראים בבית הכנסת, היית בבית הכנסת בשבועות? אומרת, לא, א', זה קורונה, ב', ספציפית, היא הייתה בבית חולים במקרה. קרה, יש לה איזה סיפור בריאותי, הייתה בדיוק בבית חולים. שואלים אותה, את יודעת, מה קוראים בבית הכנסת בחג השבועות? אז היא אמרה, כן, בתורה קוראים, עשרת הדיברות, מתן תורה, כי חג השבועות זה חג מתן תורה. אבל קוראים גם את מגילת רות. אשכנזים קוראים את זה בתפילה, ספרדים קוראים את זה בתיקון. אבל קוראים את מגילת רות. אז היא אומרת, להם, עכשיו, כאילו, וואלה, תשובה מעולה. כאילו, זה יופי, כל הכבוד, זהו, את עוברת. ואז היא הוסיפה עוד משפט. אז אמנם היא אומרת להם, לא הייתי בבית הכנסת, כי הייתי בדיוק מאושפזת בבית חולים. אבל שמעתי את מגילת רות ביוטיוב. אז הם מסתכלים עליה ככה ואומרים לה, מה זאת אומרת ביוטיוב? יש ביוטיוב, היא אומרת להם. תכתבו ביוטיוב, מגילת רות, ישר תמצאו. אומרים לה, כן, אבל מתי שמעת את זה? אמרת להם, בשבועות. בחג השבועות? עכשיו, מי שמתגייר, הוא כבר אמור לשמור תורה ומצוות. הוא אמור לשמור שבת וחגים וכשרות והכל, ברכות. זה לא כאילו שאתה רק מקבל על עצמך. כל התהליך הזה של שנה, אתה אמור לקיים הכל. עכשיו, היא באמת מקיימת, אני מכיר אותה. היא מברכת על כל דבר, היא שומרת שבת, היא באמת אחת התלמידות הכי מובחרות. והיא אומרת להם, כן, מה? שמעתי, הסתכלתי בזה בחג, הייתי בבית חולים, הסתכלתי. אמרה לה, את לא יודעת שפלאפון אסור בשבת? היא אומרת, בסדר, ברור שאני לא משתמש בפלאפון בשבת. אבל שבועות זה לא שבת. אמרה לה, ומה? טוב, זה חג. היא הייתה בשוק. טוב, זה חלק מה... במקרה, היא לא הייתה, שוב, היא לא הייתה בבית כנסת. לא הייתה אצל משפחה מלאווה. לא.
עשו אותה?
אמרו לה, תשמעי, אנחנו פשוט לא יכולים להעביר אותך. כאילו, זה לא יכול להיות. אנחנו רואים, כל כך התרשמנו, ברור לנו שאת יודעת הכל, אבל כאילו אי אפשר לעבור על זה בשתיקה. אז תקשיבי מה תעשי. תבואי עוד שבוע, נעשה לך ככה איזה שאלה, לא נדחה אותך עכשיו. בדרך כלל אין דבר כזה לקבל תשובה שלילית. גם אם לא עברת, אז אתה מקבל מועד ב', מועד ג', מועד ד'. אומרים לך, תשמע, אנחנו רואים שנגיד ברכות, אתה לא מספיק יודע. שואלים אותך מה מברכים על תפוח, מה מברכים על תפוח אדמה, מה מברכים על יין, אתה לא יודע. אז אומרים לו, תשמע, קח עוד 3 חודשים, תעשה רענון של החומר בברכות, תעשה רענון של החומר בתפילות, תלמדי עוד קצת על שבת. זה, אומרים לכל אחד מה הדברים שחסרים לו, ואומרים לו, תבוא עוד פעם עוד 3 חודשים. אמרו לו, תראה, אנחנו רואים שאת מצד אחד, את כאילו בעניינים, אין פה מה, אין מה לשלוח אותך לעוד 3 חודשים. מצד שני, אנחנו לא יכולים עכשיו להעביר אותך ככה, שזה כזאת נפילה עם שבועות. אז תבואי עוד שבוע, נעשה לך עוד ככה איזה רעיון קצר ונעביר אותך. וככה באמת היה. על כל פנים, שבועות, זה גם כן מקרא הקודש. מה יש לנו אחרי שבועות? מה החג הבא? פסח כבר היה. פסח, ספירת העומר, סוכות, איפה ראש שנה?
בחודש שביעי,
באחד החודש של... פסוק כ"ג, הנה, דאורייתא. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, כלומר, א' בתשרי, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, נקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל אדוני. מה מיוחד ביום הזה לפי הפסוקים האלה? יום תרועה. תוקעים בשופר, זיכרון תרועה. פה כתוב זיכרון תרועה, במקום אחר כתוב יום תרועה. בירושלמי כתוב שלכן יש לפעמים שבאמת לא תוקעים בשופר, אלא רק זוכרים את התרועה. מתי למשל? יכול להיות ראש שנה, נכון? כמו השנה הזאת. שראש שנה חל בשבת, אז לא תוקעים בשופר, אלא רק זוכרים. והירושלמי דורש את זה מהפסוק הזה, זיכרון תרועה מקודש. במקום אחר כתוב יום תרועה. ראש שנה מוזכר כמה פעמים בתורה, אבל כאן הוא מוזכר זיכרון תרועה. בתלמוד הבבלי כתוב שהסיבה שלא תוקעים בשבת זה שמא הוא יטלטל את השופר ברשות הרבים. שזה גזירה מדרבנן, שאף על פי שמן התורה כן צריך לתקוע, באו חכמים ועקרו את זה כדי שלא יטלטל ויחלל שבת, יחלל את החג. על כל פנים, אוקיי, צריך לתקוע בשופר. מה לגבי זה שזה יום דין? 3 ספרים נפתחים. ספרם של צדיקים, ספרם של בינוניים, ספרם של רשעים. מלך יושב על כיסא דין. נידונים לחיים ולמוות. מה עם כל זה? זה כתוב פה? אין פה שום רמז לזה. כתוב רק לתקוע בשופר. עכשיו, יום כיפור לעומת זאת, כן כתוב, במיד אחר כך כתוב בפסוק כ"ז, כתוב, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא הקודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם. מצווה להתענות. למה? פסוק כ"ח, וכל מלאכה לא תעשו בעצם יום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. זה יום של כפרה, יום של תענית, יום של עינוי. אז יום הכיפורים כן כתוב עליו דברים מאוד משמעותיים בהקשר הזה של חזרה בתשובה. לא כתוב חזרה בתשובה, אבל כתוב לכפר, להתענות. מה זה להתענות? למה אתה מתענה? אתה מתענה כדי שהשם יכפר עליך. אז כן כתוב פה דברים שקשורים לחזרה בתשובה וליום דין וכפרה. אבל ראש שנה רק כתוב תרועה. אז זה בעצם שאלה אחת. נכון, גם לא כתוב ראש שנה. לא כתוב בכלל שזה ראש השנה. איך לומדים שזה ראש השנה? קודם כל כתוב שיש בכלל ראשית לשנה. תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מכאן שיש לשנה ראש. אחרת מי אמר שבכלל צריך להיות ראש? אבל יש ראש לשנה. השם שופט את העולם, כן? הוא דן, ועיני השם אלוקיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה הוא רואה ומסתכל, עיני השם אלוקיך הבא, מה יקרה עד סוף השנה. אז מה זה החג הזה שהוא ראש השנה? לומדים את זה מפסוק בתהילים. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. לכן אנחנו מזכירים גם את הפסוקים האלה בתפילה של ראש שנה. למה? כי מה זה בעצם אומר? תקעו בחודש שופר. יש איזה ראש חודש אחד, רק ראש חודש אחד תוקעים בו בשופר. איזה ראש חודש זה? א' תשרי, יום תרועה, זיכרון תרועה. אבל לא זה בלבד, בכסה ליום חגנו, ראש השנה נקרא כסה, כי זה כיסוי. מה מתכסה? לא השנה, לא החטאים, הירח, הלבנה. זה החג היחיד שהוא בראש חודש. בדרך כלל, החגים הגדולים, פסח ושבוע, פסח וסוכות, זה באמצע החודש שהירח מלא. שבועות, אז זין בחודש, וב בחודש, יום כיפור, זה יוד בחודש. החגים בדרך כלל זה באמצע החודש. חנוכה זה בסוף החודש, אבל זה מדרבנן. בתורה, החגים של התורה הם אף פעם לא בראש חודש. זה החג היחיד. בכסה ליום חגנו. זה יום חגנו שהוא בכיסוי החודש. אז בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה יום המשפט. אז מצד, זה אחד ועוד אחד. פה כתוב בפסוק שיום, היום הזה שתוקעים בחודש שופר זה ראש שנה, זה יום המשפט. ומתי הקדוש ברוך הוא עושה משפט? עיני השם הלוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בראש השנה הוא שופט עד סוף השנה. אז מתי זה הוא שופט? הוא שופט ב' תשרי. אז סימן שזה ראש השנה. בסדר, זה לא כתוב בפסוק אחד, אבל מחברים את הפסוק הזה שאומר שהוא מסתכל ושופט מראש השנה, ואז כתוב שתקעו בחודש שופר, משפט אלוהי יעקב, אז שתוקעים בשופר, זה ראש השנה, זה א' תשרי, אז זה יום המשפט וזה ראש השנה. אבל השאלה הגדולה בכל העניין הזה, זה איך זה לא מוזכר פה בכלל שזה יום הדין? אם זה באמת יום דין, והקדוש ברוך הוא שופט את כל העולם, למה אני צריך לעשות אחד ועוד אחד כזה, מפסוק אחד בספר דברים, ועוד פסוק בתהילים? אתה מתאר לי פה את ראש השנה. תגיד לי, זה יום דין, זה יום משפט, תחזור בתשובה, תערר במעשיך. זה לא כתוב פה בכלל. חז"ל מביאים את זה מלא. כל באי עולם אומרים לפניו כבני מרון. הקדוש ברוך הוא, באזור הקדוש כתוב שהוא קיים למידן אלמה, שהוא עומד לדון את העולם. ואנחנו מכירים את זה, מה זה? זה ראש שנה. אם הייתי שואל אתכם בתחילת השיעור, מה המשמעות של ראש שנה? מה המיוחד בראש שנה? זה ברור, זה יום דין. אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה, הזכרנו כבר את הגמרא שבמסרת ראש שנה, בדף ט' ז', הגמרא אומרת, המשנה מביאה את זה, בראש השנה, באלף תשרי, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אז דבר ראשון צריך להבין מה זה בני מרון, הגמרא מסבירה את זה, תכף נראה מה הכוונה. אבל כל באי עולם, מה זה, מי זה כל באי עולם? מי זה כל הברואים? לא רק עם ישראל, גם הגויים. גם המלאכים. וגם אתם אומרים צמחים ובעלי חיים. מישהו חושב אחרת? מה זה כל באי עולם? אז נשמע ככה, שזה באמת כל הברואים בעולם. אנחנו גם אומרים את זה בתפילה, בברכה של זיכרונות. הרי בראש שנה שלנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. בברכה של זיכרונות, אנחנו אומרים, כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש. רוח ונפש זה יכול להיות עדיין רק בני אדם. אבל יש המשך. מה?
רוח.
רוח, אתה אומר, זה אולי גם, לא רק בני אדם. כן, אולי גם מלאכים. אבל לא רק זה כתוב, להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון בריאות לאין תכלית. מי לא נפקד כהיום הזה? זאת אומרת, גם המון בריאות, כל הבריאות, כל הברואים. יש פיוט ומתנה תוקף, מכירים? אשכנזים, כולם אומרים אותו וגם חלק מעדות הספרדים. מכירים ומתנה תוקף? ספרדים, יש פה ספרדים שגם אומרים את זה? אתכם אומרים? הפיוט הזה חיבר אותו אחד מבעלי התוספות לפני כ-800 שנה, רבי אמנון ממגנצה, והסיפור שלו מספרים שבא אליו המלך הגוי שהיה באותו מקום ואמר לו, אתה יהודי כזה חכם, כזה מקורב למלכות, בוא תתנצר, תהיה יחד איתנו. רבי אמנון, זה בא לו ככה בהפתעה גמורה, הוא לא ידע מה לענות, אז הוא אמר, אתה יודע מה, תן לי 3 ימים לחשוב על זה. איכשהו הלך הביתה, הוא מה זה, היכה על חטא, הוא אמר, איזה טיפש אני. מה יש לי 3 ימים לחשוב על זה? כאילו אני, יש לי איזה בכלל הרהור, כאילו להתנצר. שם ישמור. הייתי צריך להגיד לו, עזוב, תהרוג אותי ואני לא מתנצר, זה מה שהייתי צריך להגיד לו על המקום. חוזר אל המלך, אומר לו, אני אין מצב שאני מתנצל. אומר לו המלך, טוב, תבחר מה העונש שלך. אין דבר כזה אצלנו לא להתנצר. זה לא היה הצעה ידידותית. תבחר מה העונש שלך. בגלל שאתה החבר שלי, אני מאפשר לך לבחור מה העונש. אז אומר, אני מבקש, העונש שלי יהיה, תכרות לי את הלשון. כי הלשון שלי שבכלל הכשילה אותי ואמרה שאני רוצה 3 ימים לחשוב על זה, זה החטא שלי. אמר לו המלך, נראה לך? זה אולי המשפט היחיד שאמרת חכם. אני אכרות לך את האדם. לפני רגע הוא אמר לו, אני אתן לך לבחור את העונש שלך. לך תסמוך על מלך גוי. אבל בסדר, הוא אומר לו, אני קורא לך את האדם את הרגליים. קראת לו את האדם את הרגליים. והוא, אחרי כמה ימים הוא מת. אבל זה היה בדיוק סמוך לראש השנה. ביום ראש השנה, הביאו אותו, אמר, אני רוצה לבוא לבית הכנסת. כמובן, פטור מתפילה, אבל הוא רוצה, הוא יודע שעוד רגע הוא מת, הוא כבר גוסס, אבל הוא רוצה לבוא לבית הכנסת. ואז, שם בבית הכנסת, הוא אמר את הפיוט הזה בפעם הראשונה. ככה מספר את האגדה. ככה המסורת. ובפיוט הזה, הוא גם כן אומר, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון. גם מלאכים נידונים ביום הזה. ולא רק מלאכים. מה כתוב שם? ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינה. זה כל הבריאות. אז הדבר הזה בעצמו הוא פלא עצום. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, למה בתורה לא כתוב שזה יום דין? השאלה השנייה, למי יום הדין הזה? לכל הבריאות בעולם. מה יש לדון את הבריאות? מלאכים? יש להם בכלל בחירה אם לעשות טוב או רע? אין להם בחירה, נכון? בחירה למלאכים?
מלאך לא, הוא עושה משהו.
מלאך עושה, הוא כלי בידיו של הקדוש ברוך הוא, אין לו בחירה. אז מה יש להעניש אותו? מה יש לדון אותו, לקו זכות או לקו חובה? הוא עושה רק מה שקדוש ברוך הוא אומר לו. העץ, יש מה לדון את העץ? אפילו את הכלב. הכלב נבח על מישהו והפחיד אותו. אז מה, הוא עשה את זה מתוך בחירה בין טוב לרע? מה פתאום? הכלב יש לו אינסטינקטים. אין לו בחירה בין טוב לרע. אז מה יש לדון את מי שאינו בעל בחירה? הרמב״ם דרך אגב מסביר...
אתה יכול להגיד על העץ הרע, איך אומר שישחטת אותו אם אין לו בחירה? תציב איתו תרסו. וביד מה שאמרנו שהקדוש ברוך
הוא שחט את יצר הרע, נכון?
ככה אומרים.
שלעתיד לבוא ישחט את יצר הרע.
בדיוק.
אוקיי.
אז זה בדיוק הוא יכול להעניש אותו.
את יצר הרע?
כן, אתה אמרת לי, מה?
לשחוט את יצר הרע זה לא עונש. לשחוט, זה לא עונש, קודם כל יצר הרע הוא לא ישות בפני עצמה, זה לא איזה שטן קטן שנמצא לנו ככה ליד הלב, אלא זה כוח שיש בתוכנו. ולשחוט את יצר הרע, אין הכוונה להרוג אותו, אלא הכוונה היא להקריב אותו להשם. לשחוט במשמעות של להביא אותו קורבן, שאתה לוקח את יצר הרע ומזכך אותו ומעלה אותו ומרומם אותו, זה זכות בשבילו, זה לא עונש בשבילו. על כל פנים, גם זה פלא, איך אפשר לדון מי שאין לו בכלל בחירה חופשית? זאת שאלה שנייה. שאלה שלישית, איך אתם חוגגים את ראש שנה בדרך כלל? מה עושים בראש שנה? סימנים. בסדר של הסימנים, מה עוד? זה כל מה שאוכלים בראש שנה? איזה אוכל? מה אמא שלך עושה? ראובן.
כבש, לשון,
מסע
ראש.
כבש, לשון, ראש, כן. זה רק העונה הראשונה. אוקיי, אוכל.
לא מקובל.
אוקיי, אבל אוכלים, שותים, שמחים, נכון? זה הגיוני? מה פתאום ביום דין אוכלים ושותים ושמחים? זה יום דין.
כי אתה בטוח שתצא זכאי במשפט.
אז אתה בטוח שתצא זכאי במשפט.
זה גם בתפילה אם אני לא טועה.
שמה?
שיוציא אותך זכאי בדינך.
אוקיי, זה בעצמו שאלה. איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך זכאי במשפט? תגידו, יש אנשים שנהרגו השנה, שנפטרו השנה?
כן.
יש גם כאלה שנפטרו בגיל צעיר?
כן.
רגע, אז הם יצאו זכאים במשפט בשנה שעברה או לא?
לא. יכול להיות שכן, אבל במהלך השנה כחתום.
אה, אז יכול להיות.
לא שזה כבר כמה שנים.
הכל יכול להיות, אבל מה? אי אפשר, אז מה? אז הם היו צריכים להיות שמחים בראש השנה האחרון או היו צריכים להיות מודאגים?
מודאגים.
נו, אז למה אנחנו כולנו שמחים? איך אנחנו יודעים? מישהו יודע מה איתו מחר? איך אנחנו שמחים? אז אתה אומר, אנחנו...
אתה תחיה בעצב, אתה לא יכול לחיות לך בעצב.
אני לא אומר כל חיי. אבל בראש השנה אתה עומד לדין. לפחות ביום הזה תהיה בהימה ובהירה. מה אתה שמח? אתה אומר, זה הסעודה האחרונה. בואו נרביץ אוכל. חס ושלום.
אתה סומך עליו, אתה אומר אני הבן שלו. גם אבא בן חוטא, גם...
כדי להבין את זה יותר, בואו נראה עוד מקור אחד מאוד לא מוכר ולא מפורסם שראש השנה מוזכר בתנ״ך, וזה בספר נחמיה. אני בטוח שלמדתם את ספר נחמיה כבר ישר והפוך מלא פעמים. זה לבגרות? כן. נחמיה פרק ח'. בכללי, מה קורה לנו בספר עזרא ונחמיה? זה אחרי חורבן בית ראשון, עברו 70 שנה, כורש מלך פרס אומר לעם ישראל, מי שרוצה, נבחם מכל עמו, יהי השם אלוקיו עמו, ויעל יעלה לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. האם עם ישראל נענה לקריאה ועולה לארץ ישראל?
מקצתם.
מקצתם. אחוז מאוד קטן. כמה בערך עולים?
60,000.
יותר קרוב ל-30,000. 30,000 מתוך מיליונים. זה ממש מתי מעט, בודדים. ומי עולה? האם הצדיקים הכי גדולים עולים? כי הם אכפת להם בית המקדש ולכן הם עולים?
הם עולים.
הכי פשוטים. למה דווקא הם עולים? הם אלה שאין להם מה להפסיד. לא שהם תמימים. הם פשוט היו עניים, נרדפים. אלה שאין להם שום דבר בבבל. אין להם מה לחפש שם. אז אומר, יאללה, ננסה את מזלנו בארץ חדשה. זה הכל. זה לא איזה אנשים צדיקים. רובם היו נשואים לגויות. לא ידעו כלום, שום דבר מהתורה הם לא ידעו. כי לא ידעו קרוא וכתוב. ואחרי 70 שנה בגלות, וזה גם דלת העם. זה אנשים הכי רחוקים, חלק שם ממזרים, חלק שם בכלל לא יודעים מי אבא שלהם. כל מיני, 10 יוחסין עלו. זה כל מיני הארכי פרחי, השוליים של החברה. אבל גם... היה גם כמה צדיקים, למשל עזרא ונחמיה, ועוד כמה צדיקים. אז הם עולים לארץ ישראל. וכאן מסופר בספר נחמיה פרק ח'. אני קורא רגע את הפסוק האחרון של פרק ז', ויגע החודש השביעי, מגיע החודש השביעי, ובני ישראל בעריהם. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ואמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. מגיע ראש השנה, אז הם אומרים, טוב, תביא ספר תורה, אנחנו רוצים בכל זאת להתחזק ולשמוע את ספר התורה. עזרא מביא ספר תורה וקורא בו, שימו לב מתי זה קורה, פסוק ב', והביא עזרא כהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי. זאת אומרת,
ראש השנה.
בראש השנה עומדים וקוראים בתורה. והיקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור... עד מחצית היום, מהאור, מהזריחה, עד חצות היום, עד הצהריים. אחרי 6 שעות, עומדים בחוץ וקוראים בתורה. אני מדלג קצת לפסוק ח'. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא.
למה? אני לא כל פעם חוזרים על זה. כל פסוק אומר פה, קורא להם ולפני כל מי שמבין ויודע זה. קורא להם ולפני כל מי שיודע זה, וגם
פועלו
עוד פעם.
ויבינו במקרא. כן. אז אני לא אסביר את כל הפעמים, אבל הפסוק הזה הוא מאוד חשוב. כי הפסוק הזה אומר, הם לא עשו רק קריאת התורה, כמו שאנחנו עושים היום. הם גם פרשו מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. ויבינו, זה לא רק אומר שהם יבינו, אלא הם גרמו לאחרים להבין. כלומר, עזרא והלווים שהיו איתו, הבינו לאחרים, כלומר פרשו לאחרים. כי אנשים שם לא ידעו אפילו עברית. מופיע פה בספר עזרא ונחמיה, שחציים מדבר אשדודית. ככה כתוב. מדברים, מה זה אשדודית? זה שפה של הפלישתים שחיו פה בעבר. אז חלק דיברו אשדודית או כל מיני שפות אחרות, ואפילו עברית הם לא ידעו כמו שצריך. אז הוא קורא להם בספר, זה לא מספיק. דרך אגב, יש אומרים שמכאן התחיל הנושא של 2 מקרא ואחד תרגום. כי האנשים לא ידעו, לא הבינו עברית, אז לפחות תקרא בתרגום. היום, זה נושא אחר, שהיום התרגום הוא לא מובן. אדם קורא בארמית, אז יש עניין גם לקרוא את התרגום למרות שהוא בארמית ולא מובן, אבל יש כאלה שקוראים 2 מקרא ואחד רשי. זה גם אפשר. עכשיו תראו את פסוק ת' ויאמר נחמיה הוא התרשתה ועזרא הכהן הסופר והלווים המבינים את העם לכל העם. מה הם אומרים להם? היום קדוש הוא לשם אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. אם אדם בתפילה של ראש השנה כל כך מתרגש עד שהוא בוכה, זה טוב או לא טוב?
לא טוב לבכות בראש השנה, לא טוב,
למה בעצם? זה נכון, זה מה שכתוב פה. נחמיה אומר לכל עם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי כולם בוכים, בוכים כל... למה הם בוכים כשהם שומעים את ספר התורה? הם פתאום קולטים, כמה עבירות יש להם, כמה הם רחוקים. חז"ל אומרים, שמה הוא קרא באוזניהם את כל ספר דברים, מהבוקר עד הצהריים? מה יש בסוף ספר דברים? כל הברכות והקללות. עכשיו, זה לא סתם מפחיד. הם שומעים את כל הכללות והם מבינים שזה כל מה שקרה להם. היה חורבן בית ראשון, היה כבר חורבן, היה גלות, היה מוות של מאות אלפים בעם ישראל. היה את כל הצרות כבר היה. זה מזעזע. פתאום הם קולטים, כל זה בא לנו בגלל המצב הרוחני הגרוע שהיינו. כולם בוכים. עכשיו לכאורה מצוין. בוכים, מעולה, צריך לעזור בתשובה, צריך להתעורר. אבל נחמיה אומר להם לא. זה לא נכון. אל תתאבלו ואל תבכו. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו. גם לשלוח מנות. מה זה פורים? לא, אבל הם לא ידעו בכלל שזה חג, אז הם לא הכינו אוכל. נו, אז מה הם יאכלו? אז מי שיש לו והכין, ישלח מנות מהסעודה לאין נכון לו, למי שאין לו מנות מוכנות. כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. והלווים מחשים לכל העם לאמור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז הנה יש לנו מקור על זה, שראש השנה צריך להיות יום חג, יום שמחה, כי חדוות השם היא מעוזכם. חדווה זה השמחה של השם, היא מעוזכם. מה הכוונה היא מעוזכם? מה זה מעוזכם? זה לא שאתה חפץ בו, זה יותר קשור לכוח שלך. מעוז, עוז זה כוח, נכון? השם עוז לעמו ייתן. מעוז זה מה שנותן לך כוח. מעוז צור ישועתי, שאנחנו שרים בחנוכה, זה אומר שהשם שהוא צור ישועתי, הוא זה שמושיע אותי, הוא המעוז. הוא מקור הכוח והביטחון שלנו. חדוות השם היא מעוזכם. אתה יודע מה ייתן לך כוח וביטחון שאתה הולך לנצח ביום הזה ולזכות בדין? אם תשמח. אם תשמח בראש השנה, תזכה בדין.
רגע אחד, אבל אומרים, תשמח ותוכל וזה וזה וזה, אבל מצד שני אומרים לך גם, לא, אני לא יודעים יותר מזה כעת.
נכון. היום הזה הוא באמת יום דין. למה אנחנו צריכים אומרים לסמוך ביום דין? אז התשובה היא כזאת. ביום מראש השנה, זה לא יום דין על מה שעשית. זה לא יום דין על העבר, אלא יום דין על העתיד. מה הכוונה עתיד? איך אפשר לדון אותי על מה שאני עוד לא עשיתי? תכף נסביר. אבל קודם כל, זה לא שהם באים איתך חשבון על כל מה שעשית. רגע, שנה אחורה, יש דברים שהיית לו בסדר, דברים שפישלת, דברים שנפלת. עזוב, לא על זה הדין. יש דין על זה, זה יותר קשור ליום כיפור. אבל לא, זה לא יהיה דין בראש השנה. מה העיקר בראש השנה? בראש השנה העיקר זה העתיד. מה הכוונה? הארי הקדוש אומר שבכל שנה, כאשר... בכל חג בעצם, כאילו הכל קורה מחדש. למשל, בפסח, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור. כל שנה ושנה אתה צריך להרגיש כאילו אתה יוצא ממצרים. כי זה עכשיו, לא, מה זה כאילו? אז אפשר לעשות הצגה כזאת, יש נוהגים לעשות מן הצגה, יצאנו ממצרים, אנחנו הולכים לירושלים, יש מנהגים כאלה. אבל העיקר זה לא רק ההצגה. העיקר זה להרגיש בלב שאני יוצא לחופשי. הייתי משועבד, עכשיו אני יוצא לחופשי. ובשבועות, כל שנה כאילו אני מקבל מחדש את התורה. אני לומד תורה כל הלילה, אני מקבל מחדש את התורה. בראש השנה מה קורה מחדש? נברא העולם מחדש. כאילו כל העולם נברא מחדש. מה המשמעות של זה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל תפקיד מסוים. הפסוק אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו. כל דבר שהוא ברא בעולם, כל פעל השם למענהו. כל דבר שהשם ברא, הוא ברא אותו לאיזושהי מטרה. עכשיו, השאלה היא, האם אני ואתה, ולא רק אני ואתה, המלאך, בעל החיים, הצומח, האם עדיין יש לו תפקיד בעולם? איך אתה יודע אם סיימת את התפקיד שלך בעולם? כן, אם אתה חי, סימן שעוד יש לך תפקיד בעולם. איך תדע אם אתה תמשיך לחיות בשנה הקרובה?
לא תדע.
לא תדע בטוח. אבל אתה יכול להגדיל את הסיכויים שלך במאות אחוזים. לחיות בשנה הקרובה. איך? על ידי שתקבל על עצמך תפקידים. מי יחיה בשנה הקרובה ומי ימות? מי שיחיה זה מי שיעשה את התפקיד שלו. מי שיש לו תפקידים. עכשיו, אנשים חושבים בטעות שנולדת עם איזה תפקיד בעולם, השלמת אותו, זהו. זה לפעמים גם ככה. לפעמים הנשמה הגיעה לעולם, סיימה את התפקיד שלה, וזהו. יש לי חבר שאחד הילדים שלו נפטר בגיל 8 חודשים, מוות בעריסה. מוות בעריסה זה מוות שאף אחד לא יודע להסביר אותו, לא יודעים איך זה קורה, לא יודעים למה. הוא כאילו נחנק באמצע שינה, אבל לא בגלל שהשמיכה כיסתה אותו או משהו. סתם, בלי סיבה. פתאום מפסיק לנשום באמצע שינה. כן, מיטת נשיקה כזאת. ישבו שבעה, חבר שלי ואשתו. מה זה, זה צער עצום, זה תינוק, זה כאילו... מה זה, 8 חודשים, פתאום נעלם, ובבת אחת, לא איזה מחלה, ש... פתאום, בום, נעלם. שוק. הגיע איזה רב לנחם בשבעה. והוא אומר להם, איזה כיף לכם. אני מקנה בכם. איזה זכות נפלה בחלקכם. כי אם התינוק נפטר בגיל 8 חודשים, זה אומר שזה בעצם היה נשמה כל כך קדושה שלא היה לה כמעט מה לתקן בעולם. מה, התינוק הזה חטא? לא הספיק לחטוא כלום. אז זה פשוט היה נשמה כל כך מושלמת שרק הייתה צריכה לבוא לעולם הזה, לעבור 8 חודשים אצלכם ולעלות חזרה לגנזי מרומים. התינוק שלכם הוא צדיק. הוא יושב עכשיו בישיבה של מעלה, יחד עם כל הצדיקים והקדושים. והוא אומר להם, איזה כיף לכם, זכיתם. עכשיו, החבר שלי הוא עוד עדין, אבל אשתו כמעט העיפה לו סתירה על הרב הזה. אמר לו, אני מבקש, תחשב, תצא מפה ותלך מפה. עכשיו, טוב, למרות שמה שהוא אמר, יש בזה משהו, אבל הוא לא אמר את זה בצורה מתאימה, כן? כאילו, אתה לא בא לאנשים שהילד שלהם נפטר ולהגיד להם, איזה כיף לכם. זה לא צורה מתאימה להגיד. אבל מה בכל זאת אמיתי בדבריו? מה התינוק הזה? מה הוא ננש? לא ננש, זה נשמה הגיע לעולם. עשתה את תפקידה. זה
נפלא.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהנשמה הזאת רק הייתה צריכה לסבול עוד קצת. יכול להיות. סבל עוד קצת. יכול להיות שזה בכלל תיקון להורים. אולי זה כמובן גם וגם וגם. כאילו זה גם, זה נפלאות שמיים, זה עניין של גלגולי נשמות, אנחנו לא באמת יכולים לדעת את זה. אנחנו יכולים להגיד מה יכול להיות. אבל בדרך, זה מקרים נדירים, אבל בדרך כלל, אתה, שאתה לא באת לעולם הזה רק לשמונה חודשים, ברוך השם, כבר 18 שנה, ובעזרת השם עוד 102, עד 120, אז אתה באת לעולם הזה בשביל תפקיד מסוים. אבל אתה יכול להאריך את החיים שלך. איך? תיקח לעצמך עוד תפקיד. ועוד תפקיד. זה לא כאילו זהו, בום, יש לך את התפקיד שלך, סיימת, הלכת. ואומרים הולכים, זה לא ככה. יש מלא אנשים שלא מגיעים את התפקיד שלהם בעולם. יש מלא אנשים שכל מה שהם מחפשים בעולם הזה, זה רק הנאות, רק לטובת עצמם. לא מחפשים להוסיף טוב בעולם, לא מחפשים להוסיף אור בעולם, להוסיף תורה בעולם, להוסיף חסד בעולם. לא מחפשים את זה. אז יש מלא תפקידים שאף אחד לא עושה אותם. אתה יכול להתנדב, לקבל על עצמך. עכשיו, ברגע שאתה מקבל על עצמך לעשות עוד, ולקבל על עצמך עוד תפקידים, שוב, זה לא תעודת ביטוח, זה לא שאני חותם לך עכשיו, זהו, מובטח לך עד ראש השנה הבא. אבל זה מגדיל את הסיכויים של הבן אדם, כן, יש גזירה מלמעלה, מגדיל את הסיכויים של האדם במאות אחוזים. כי יש לו תפקיד בעולם, יש לו בשביל מה להיות פה. משל, למה הדבר דומה? אדם, נניח, אולי נתחיל, אנחנו כבר צריכים לסיים את השיעור, אבל נגיד עוד שתי מילים על... חז"ל אומרים שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כבני מרון? הגמרא מביאה שלושה פירושים. פירוש ראשון, כמו כבשים. אמרה זה כבש, אז בני מרון זה כבשים, כמו שהרועה סופר כבשים, כל כבש וכבש הוא בוחן אותו בפני עצמו. פירוש שני, הוא בוחן אותם, בעיקרון הרש"י מסביר, שהם הולכים למעשר. כל הכבש העשירי הולך לשחיטה. הצד השני, הסבר השני, בני אדם שעולים בדרך לביתם למעלה בית חורון, נקרא גם מעלה בית מרון, אז בני מרון זה העולים במעלה בית חורון, שם גם כן יש מקום רק לבן אדם אחד כל פעם במעלה, אין מקום לשניים. והסבר שלישי, בני מרון זה חילות של בית דוד. בני מרון זה צבא. ראיתי פעם פירוש של אחד הבלשנים שאומר שנומרון זה גדוד ביוונית עתיקה, אז כבנומרון, כבני מרון זה כאילו כבנומרון, זה גדוד, לא משנה, אבל זה הגמרא אומרת, חילות של בית דוד. צבא, שכמו שמפקד סוקר את הצבא, ככה הקדוש ברוך הוא סוקר את עם ישראל. אומר המרשה, למה צריך שלושה פירושים? ככבשים, כבני אדם, כחיילים. למה צריך שלושה פירושים? אומר זה כנגד צדיקים בינוניים ורשעים. הרשעים עומדים בראש השנה ולא יודעים מי הולכת לשחיטה ומי לא. הכבשים שם עוברים בזה, ואף אחד לא יודע איזה כבש ילך לשחיטה. אז זה כנגד הרשעים. בינוניים, בני אדם, הולכים הביתה. הולכים לבית חורון, לבית שלהם. אז זה גם, אותם, הקדוש ברוך הוא גם בוחן, זה בינוניים. הצדיקים זה כמו חיילים. כאשר יש איזשהו מבצע שצריך לצאת לפועל, בעורף האויב, כל יחידה מובחרת נלחמת על זה שהם יזכו לעשות את המבצע. השייטת באים ואומרים לרמטכ"ל, תן לנו, אנחנו מזמן כולו רצינו איזה מבצע, מה אתה נותן לסיירת מטכ"ל? הם כבר עשו לפני חודשיים את המבצע ההוא, תן לנו עכשיו. אומרים לסיירת מטכ"ל, מה פתאום? שייטת, מה זה קשור לשייטת? שייטת תן להם, כשיהיה משהו בים תיתן להם. ביבשה זה אנחנו. באים פתאום סיירת צנחנים ואומרים, סליחה, מה איתנו? מה אנחנו כלבים? אנחנו רוצים לעשות את המבצע. באים שלדג, באים 669, זה כל אחד, רבים על זה. תגידו, אתם פסיכים? אתם לא קולטים שזה מבצע מסוכן? אנחנו יכולים למות, מה אתם רבים לעשות את זה? כל אחד צריך להשתמט, כל אחד צריך לא לרצות לעשות את זה. מה?
מה זה?
אז מה... למה בעצם כל כך רוצים לעשות את ה... יש להם את הרבה כזה. התאמנו. זה המשימה שלנו. אנחנו כבר שנה, שנתיים, מתאמנים. בשביל מה אנחנו מתאמנים כל הזמן? בשביל לעשות בפועל, בשביל שצריך. אז אנחנו חיילים, בשביל זה באנו, להכות באויב. כך בן אדם צריך לבוא לראש השנה. אני בא כי יש לי תפקיד. אני בא להסתער על המשימה, הנני. יש כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, והוא אומר, הנני. מה זה הנני? הנה אני. אני נשאר אותך, מה שתגיד, אני פה, אני חייל שלך, ריבונו של עולם. זה חדוות השם עם עוזכם. אל תבוא בצער, זה לא משנה מה עשית בשנה שעברה, לא על זה דנים אותך היום. התשובה של ראש השנה זה לא להגיד, אשמתי, בגדתי, גזל. אומרים וידוי בראש השנה?
לא.
סליחות אומרים. יום כיפור? אומרים. ראש שנה אין וידוי. ראש השנה, העיקר בתפילות זה, אתה המלך שלנו. להמליך את השם, להגיד אתה המלך של מי חייל שלך, תן לי משימה, אני עבדך. ולכן זה חדוות השם עם עוזכם. אתה שמח, אני שמח להיות חייל, אני שמח להיות עבד של השם. אני לשירותך לכל משימה, זה הביטחון שלכם. אתה רוצה ביטחון בזה שתזכה לשנה טובה? תהיה חייל של הקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם מה שאנחנו לומדים. לכן גם בתורה לא כתוב איזה יום דין, זה יום תרועה, זיכרון תרועה, יום תרועה. התרועה זה בעצם השופר, יש לו הרבה משמעויות, גם זכר לעקדת יצחק, וגם להחריד את הלבבות, אבל בעיקר, העיקר של השופר זה תרועת מלך בו. כשיש מסדר בצבא, אז אחת עוצרה, תוקעת, שמגיע הרמטכ"ל, שמגיע אלוף הפיקוד, שמגיע מפקד הבסיס. אותו דבר, מגיע מלך, תוקעים בשופר. זה בעיקר העניין של ראש השנה, להמליך את השם למלך. לכן זיכרון תרועה, זה הדבר שכתוב בתורה, לכן זה הדברים העיקריים בתפילה, ולכן יש לנו שמחה גדולה ביום הזה. אנחנו לא רואים את היום הזה כיום של דין או כיום של עצב. נכון, יש גם רגעים בתפילה שאנחנו, כדי להיות חיילים טובים יותר, אתה בא ואתה אומר, הנה, אני אעשה את המשימה. מסתכל עליך הקדוש ברוך הוא, אומר, רגע, אתה? לא ראיתי אותך בשנה האחרונה יותר מדי עושה משימות. אתה רוצה, ניתן לך עוד משימות? אז בקטע הזה יש גם קטע של קצת לשבור את הלב. אבל קצת. העיקר בראש השנה זה לא בוא ולהגיד, כן, עזוב מה היה. אני לשירותך. אני לפיקודך. מה שתגיד, בשנה הקרובה אני רוצה לקבל על עצמי עוד ועוד ועוד ועוד. כל מיני משימות. בכל מיני תחומים. לעשות טוב לאנשים על הלב. לשמח אנשים, להיות חבר נאמן, ללמוד יותר, להתפלל יותר, לעשות חסד, לקרב אנשים ליהדות, לא יודע, זה שנה גדולה, שנה מיוחדת. אז השנה הזאת יש לנו אפשרות לקבל על עצמנו תפקידים, וחדוות השם היא מעוזכם. עד כאן להיום.